ניתאי?
כן.
מי הצבא? מהצבא?
כן.
ג' יפה. טוב. אז אנחנו בעיצומו של הבירור מהי אמונה. בסדר? בעיצומו של הבירור לשיטת הרב, מה זה בעצם אמונה? כי אנחנו אומרים אמונה, מה זה אמונה? ראינו שבעצם, כן, אגב, הרב כותב שאחד הסיבות שבגללם יש מחלוקות גדולות באמונה, בגלל שאנשים לא מבינים את המושגים, כשהם מחלוקות גדולות כאילו ברוחניות, בדעות, זה בגלל שאנשים מדברים בסיסמאות ולא מבינים מה הם אומרים. ולכן אחד הדברים המשמעותיים בהקשר הזה זה להגדיר בעצם על מה אנחנו מדברים. אז ראינו שהרב מלמד אותנו שאמונה זה בעצם, זה לא שכל ולא רגש, אלא ההגדרה היסודית של אמונה זה היחס בינינו לבין האינסוף. היחס בינינו לבין האינסוף. שממילא זה שייך באופן מהותי לנשמה, ולכן האמונה היא הערת הנשמה, כן? שהאמונה מופיעה בתוכנו, היא הגילוי העצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. בסדר? כי הנשמה היא היחס בינינו לבין האינסוף, ולכן כשמופיעה בנו אמונה, זה גילוי היסודי של הנשמה. שהיא חלק אלוה ממעל, כלומר זה החלק שלנו באינסוף. עכשיו, מה היחס בין זה לבין שכל ורגש? מה היחס בין זה? למה בכלל לומדים לימודי אמונה? הרב אומר, בכלל לא צריך ללמוד לימודי אמונה? בסדר, לא צריך ללמוד בכלל לימודי אמונה, הנשמה מופיעה. יש יחס, מתגלה היחס בינינו לבין האינסוף, לא צריך ללמוד שום דבר. אומר הרב, אני חושב שמה שראינו לאור המקומות השונים שבהם הרב מדבר על זה, אפשר להגדיר שני תפקידים מרכזיים ללימודי האמונה. תפקיד אחד דיעבדי ותפקיד אחד לכתחילאי. תפקיד אחד דיעבדי זה כאשר האמונה נחלשת. בהיחלש הורה, אומר הרב במאמרי ראייה במאורות האמונה, מה שלמדנו, בעת היחלש הורה, אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. אין לכם את זה לפניכם, דברים שאני רק מסכם מה שראינו. בדף הקודם בדיוק. אז בא השכל והרגש לפנות לפני הדרך. כלומר, כשהאמונה נחלשת, כשיש קושיות, כלומר, השאלה ממה היא נחלשת? אולי נחלשת מהתמודדות ממפגש עם תרבות אחרת, שלילית, כמו שאומר הכוזרי, נכון? שברגע שהלב הוא לב טוב, אז לא צריך לעסוק בטעמי מצוות. רק שהלב הוא לב לא טוב, כלומר, הוא הושפע מתרבויות זרות, מפילוסופיות וכו', ככה הכוזר אני מתאר, אז צריך כבר לענות בשכל על הקושיות שעולות. וכן הלאה, אולי גם תאוות, יצרים, חטאים, בסדר? שמסתירים את ההתגלות של האמונה. ואז בעצם השכל והרגש צריכים לפנות לפני הדרך. אבל מדגיש הרב שגם אז האמונה צריכה לדעת את ערכה שהשכל והרגש הם רק משרתים שלה והם לא הם עצמה. בסדר? כלומר, כשאני מתעסק ברובד הזה של הבירור, אני צריך לזכור שאני לא בא... המטרה שלי עכשיו היא לא להיות מאמין בזה שאני מברך בשכל וברגש, כי השכל והרגש זה לא אמונה. המטרה שלי היא למנוע ממה שמפריע לאמונה הפנימית שלי להופיע. בסדר? למנוע את מה שמפריע. זה המטרה שלי כשאני עוסק בלימוד אמונה כזה. יש לימוד אמונה לכתחילה, והוא, מי זוכר? מה שאומר הרב במידות הראייה, אני רואה שמעטים מאוד מכם הבאתם גם את המידות הראייה, כי אנחנו לא מגיעים הרבה לדברים עצמם, שכאילו אנחנו מדברים על דברי הרב, אבל... כן, בפסקה ו', מה שראינו, כן, שבעצם יש עוד מטרה של לימוד האמונה, שהיא מטרה, איך שאני מבין את הרב, שהיא לכתחילה, שאנחנו לומדים לימודי אמונה כדי להרחיב את הנקודה הפנימית של חוש האמונה. כלומר, אנחנו לא רוצים שהאמונה תישאר רק באופן פנימי. אנחנו רוצים שהיא תמלא לנו את, את, את הדעה, את השכל, את הרגשות, את המעשה, ולכן אנחנו עוסקים בהשכלות ופילוסופיות אלוהיות, אומר הרב, וגם אנחנו עושים גם דברים מעשיים ומצוות, בסדר? כדי שהאמונה תתפשט במרחבי החיים שלנו. בסדר? אז זה בעצם שתי ה... נכון. אבל שוב, לא בטוח שהשריר עצמו הוא פה זה שנבנה, אלא ההתגלות שלו, כאילו, כי הנשמה עצמה היא נשמה שנתת בי תאורה, היא תמיד שלמה. כל מה שאני צריך זה שהיא תופיע בי. בסדר? ולכן, זה הצד הלכתחילאי של לימודי אמונה. בסדר? וכמובן שגם הגישה ללימוד כזה הוא שונה. למשל, ראינו את מה שרבי נחמן מתנגד מאוד ללימודים פילוסופיים אמוניים, בסדר? ואומר שזה רק מכניס הרהורי כפירה וכולי וזה. אבל האם רבי נחמן סובר שלא צריך להתעסק בהשכלות אלוהיות כדי בהשכלות אלוהיות? לא. בטח שהוא סובר, כל ליקוטי מוהר"ן, כל תורת הסוד, מתעסקת בלהכיר את מי שאמר, והיה עולם. בסדר, לדעת את השם, דע את אלוהי אביך ועובדהו. רק שהמטרה היא כדי שתתחבר, לא כדי שתענה על קושיות, בסדר? כדי שהאמונה תופיע בתוכך ברגשות, בעבודת השם, במידות, זה המטרה של הלימוד, כן.
מישהו נגד השכל הוא בעצם נגד התורה, כל התורה היא עובדת בצורה של שכל.
נכון.
יכול להיות ותאריות, אנחנו עובדת של השכל.
נכון, נכון. ובאמת התורה הראשונה של רבי נחמן מקודם מוהר"ן זה על גדלות השכל, בסדר? שהשכל ישמש לו כשמש לכל דרכיו. בכל אופן, כמובן הוא מדבר שם על איך לעשות את זה בצורה נכונה. אומר הרב במאמרי ראיה, שאם ככה, איך האמונה עצמה באמת מופיעה בנו? בסדר, אמרנו איך היא לא מופיעה, ומה התפקיד של השכל והרגש. אבל איך היא כן מופיעה האמונה עצמה? איך שאני מבין ממה שהרב אומר במאמר הראייה, גם במאמר מאורות האמונה וגם משיעורים על גוזרי, זה מה שראינו גם פעם קודמת, אני רק עושה סיכום כדי להגדיר את מה שלמדנו, כי הבירור שלנו הוא בירור מאוד מאוד יסודי וארוך, בנבואה ורוח הקודש, בסדר? מובן גם למה, אם האמונה עניינה הקשר ביני לבין האינסוף, זה אומר שמה זה, מה, איך מופיע הקשר הזה בצורה הברורה ביותר והמובהקת? נבואה ורוח הקודש, בסדר? מה שהתגלות אלוקית. בסדר? ולכן באמת אמונה אמיתית זה אמונה נבואית. בסדר? שקדוש ברוך הוא מתגלה אל האדם. וכמו שאומר הכוזרי, כשיש לאדם, כשהוא זוכה למפגש הפנימי הזה עם ההתגלות, כשהנביא זוכה לזה, רק אז כל ספקותיו, כל ספקותיו בהיקשים השכליים שלו מתבטלים, והוא הפוך, הוא בז להם, ובז לבירור שהוא עשה, כי הוא פגש את הדבר האמיתי, בסדר? הוא מבין שעד עכשיו זה היה מבטק ילדים. אלא מה קורה כשאנחנו לא זכינו את הנבואה ברוח הקודש, לפחות לא היום, אולי מחר, אז כן. אז מה נעשה? אז אומר הרב, קודם כל אומר הרב במאמרי ראייה, שגם, זה גם ראינו פעם קודמת, שגם אם לא זכינו שיש יחידים בעם ישראל שיש להם רוח הקודש ונבואה, עדיין כלל ישראל במהותו מתנהל על פי רוח קודשו. כלומר, אתם שאומרים חז"ל, אם לא נביאים הם, הנח להם לישראל, אם לא נביאים הם, בני נביאים הם. כלומר, גם אם הנבואה לא מתגלה בהם בצורה פרטית ומלאה, היא זאת שמנחה אותם באופן גנטי, באופן סגולי, פנימי, נשמתי, מצד זהות. הכלל, מצד נשמת ישראל. עוד רגע אחד, איפה אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי? כן, איפה אנחנו רואים את זה בא לידי ביטוי? ואני חושב שהרב קלנר נותן את הדגש הזה בפירוש שלו לכוזרי, בתהליך ההיסטורי של עם ישראל. כלומר, יש לנו עם אחד בהיסטוריה האנושית, שבמשך אלפי שנים, לא יודע בדיוק אם את זה אומר כאן, אבל לא משנה, במשך אלפי שנים נע ונד עוזב את יסודות מקומות תרבותו, את ארצו וכולי, בלי מדינה, בלי זה, ובכל זאת משמר נאמנות לאלוהיו. בסדר? אין לנו תופעה כזאת בכל ההיסטוריה האנושית המוכרת לנו בכל אופן, וזה איזושהי חשיפה של מה שאנחנו מדברים עליו. כלומר, שגם כשאין רוח הקודש בעם ישראל, הזהות הישראלית, בסדר, באופן טבעי, היא הופעה של כנסת ישראל, נשמת ישראל. וכמו שראינו בבעל הלשם, אמרנו אחד מגדולי המקובלים האחרונים, אחר כך אורי עוררה לי עוד כמה סיפורים שהוא מצא באינטרנט, שהרב למשל אמר על בעל הלשם, שהוא, כמו שאנחנו מטיילים מחדר לחדר, ככה הוא מטייל בעולמות העליונים ממקום למקום. ובכל אופן, כשבעל הלשם אומר, מסביר שבעצם אמונה זה כנסת ישראל, בסדר? שזה מצד ההתגלות האלוקית, שהקדוש ברוך הוא מתגלה בנו בכותל המערבי, ומתוך זה בעם ישראל, כן, כמה בבית המקדש, מקום השכינה, וזה בעצם האמונה, בסדר? זה האמונה במובן הכללי שלה בוודאי. כן, רצית לשאול? יפה. עכשיו, מה שנשאר עוד לברך זה רגע, אבל עוד פעם, מה לגבינו? תראה, אני עוד פעם חזרה שואל, אנחנו חוזרים ושואלים, מה לגבינו? איפה האמונה הזאת מופיעה? בתוכנו, בתוכנו הפרטים, שגם אין לנו רוח הקודש וגם אין לנו נבואה. איך האמונה הזאת מופיעה בתוכנו? אז הרב אומר במאמרי ראייה, כן, ומזה בעצם עד כאן ההגדרה של מה שלמדנו עד היום, מה שקראתי עד עכשיו. הרב אומר במאמרי הראייה, בשיעורים בספר הכוזרי, אגב, שם זה סיכומים של אחד התלמידים, כך שזה לא בהחלט בהחלט דברים מדויקים ללשון של הרב או משהו כזה. אז הרב אומר במקור 8 ככה. מישהו רוצה לקרוא? חבל, לא יודע.
הדעה האנושית הפילוסופית היא באה ממופתים והוכחות כסימנים, והיא לרוח האמונה הקדושה היא הכרה עצמית פנימית וטביעת עין. שהאדם מכיר את העולם מתוך עצמותו.
יפה. אז באמת כאן כבר הרב מגדיר איך היסוד הזה של האמונה, של רוח הקודש, מופיע גם בתוכנו. ועוד מעט, כן, נראה את ההרחבה של הדברים. קודם כל הרב נותן את ההגדרה פה. ההגדרה היא שבעצם יש לנו שתי דרכים שבהם אנחנו מכירים את העולם. דרך אחת של סימנים ודרך אחת של טביעת עין. נכון? מאיפה הרב לוקח את הביטויים האלו?
מהאבדה.
מהאבדה, נכון. אבדה אפשר להחזיר בסימנים או בטביעת עין. למי אפשר להחזיר בטביעת עין?
לתלמיד
חכם. בסדר? כלומר, עכשיו, מה ההבדל בין סימנים לטביעת עין? שסימנים זה מה?
ודאי.
מה ודאי? מה יותר ודאי? סימנים או טביעת עין? רגע, אז כל אחד צריך לייצג את דעתו, אורי, או מה אתה אומר? למה סימנים?
ההוכחות הפיזיות הקונקרטיות הן בלתי ניתנות להפרחה, כי אם אין אדם אומר לך, תקשיב, יש שם כתם כחול ויש שם כתם כחול, אז ברור שזה, לעומת זאת טביעת עין, יכול להיות בן אדם להגיד, תקשיב, זה כאילו זה פנימי, אבל אין שום דבר, אדם אחר לא יכול להרגיש את אותו דבר בדיוק, זאת אומרת, הוא לא יכול לדעת אם אתה עובר באמת או לא.
מה אתה אומר, דוד?
שיכול להיות שתי שעונים עם סריטה, זה לא, זה שיש סריטה במקום מסוים, זה לא בהכרח על העצמיות של ה... זה אומר שזה בהכרח אותו דבר. כאילו, זה סיכוי סביר, אבל זה לא 100%. אם מישהו אומר, זה שלי, אז זה שלו.
יפה. יש מחלוקת בין דוד לאוריור?
בוודאי שיש מחלוקת. יש דבר ביהדות שאין לו מחלוקת.
אז אני חוזר על מה שהם אומרים, ואת תגידו אם יש מחלוקת. דוד אומר, טביעת עין זה יותר ודאי בגלל שבסימנים תמיד יכול להיות טעות, יכול להיות ששני דברים שלהם אותו סימן וכו', אבל אם אני מכיר שטביעת עין במשהו, ברור לי שהוא שלי, כן, אני רואה, זה שלי פשוט, בסדר? לעומת זאת אוריאור אומר, רגע, יש לי בעיה בטביעת עין, טביעת עין זה משהו אישי, אין לי דרך לבדוק האם האדם משקר או לא משקר. יכול להיות שהוא פשוט משקר, ואני יודע איך לאמת את זה עם אנשים אחרים. האם יש מחלוקת בין שתי הטענות האלו?
לא, הם פשוט תופסים איך אני מאמין לבן אדם. האם אני מאמין על פי עובדי רשת, או על פי...
אבל זה מחלוקת. האם להאמין לפי סימנים, ברור שסימנים יותר חזק מבחינת לאמון.
אין מחלוקת בין הטענות.
אבל הוודאות של להוכיח שייכות, אז ברור שטביעת עין יותר חזקה.
כלומר, היתרון של סימנים זה שזה משהו אובייקטיבי, שאפשר לתקף אותו, לאמת אותו מול אנשים אחרים, לראות שהאדם לא משקר. אבל זה ברור שההכרה של טביעת עין מצד שני היא הכרה יותר ודאית, אני רק לא בטוח שאני יכול להאמין לאדם הזה, אין לי דרך לבדוק את זה עם אנשים אחרים. זה, אבל אם נגיד אני מדבר על עצמי, אם אני מכיר מישהו, משהו על ידי טביעת עין, או מכיר מישהו על ידי סימנים, נכון? נניח מתארים לי פה איזה תלמיד בישיבה ואומרים, שמע, יש לו אף, כיפה ורגליים, בסדר? עכשיו, אם רק ככה מתארים לי אותו, אז אני יכול לדולבל, בסדר? יכול להיות שיש מלא אנשים עם אף, כיפה ורגליים פה שיושבים לפניי. אבל לעומת זאת, כן, אבל גם סימנים יותר מובהקים, אבל לעומת זאת, אם אני מכיר את הבן אדם, אז ברור שאני יודע מי הבן אדם, נכון? אין שום ספק. אין, אבל אין, מצד שני זה לא אובייקטיב, בסדר? זה לא משהו שאפשר לאמת אותו מול אנשים אחרים, זה משהו אישי, בסדר? אז אם ככה אני מסכם, קביעות עין זה, זה הכרה הרבה יותר ודאית, אבל פנימית. סימנים זה הכרה הרבה פחות ודאית, אבל חיצונית, ולכן אפשר ל... אפשר להעביר אותה באופן חיצוני גם לאנשים אחרים. מה? בסדר? ולכן אפשר להעביר אותה גם לאנשים אחרים. בסדר? הרב מעריך בזה, בביאור של זה, ומחדד מדהים את כל ה... את היסוד הזה, בעניה. בסדר? אגב, בעניה, פעם, למשל, הרב דאו היה מלמד כמעט ורק אורות וכזה, אני חושב, משהו בסגנון, ומתישהו במהלך ה... לא יודע, 20 שנה האחרונות, פתאום הרב דאו, כל השיעורים שלו, זה עניה. כל השיעורים שלו זה עניה, ככה לפחות מה שאני יודע. עכשיו, יש בזה הרבה, זו שאלה, למה הוא מעביר כאן? אני אגיד פעם שמעתי שהרב שרקי אומר, אני לא מבין למה אנשים, שאנשים שתלמדי חכמים שלומדים כאילו במרכז התורה הזה, התורה שלהם, תורת הרב, לומדים עניה. מה, עניה זה ביאור של הרב, שהוא חשוב, אבל, אבל זה לא איפה שהרב פורס את משנתו, את שיטתו, באופן השיטתי, בסדר? כמו באורות, כמו באורות הקודש, אורות התורה, אורות התשובה וכו'. למה בכל זאת הרב טאו מלמד עניה? למרות שהרב לא פורס שם את השיטה שלו בעניה. חוץ מזה שהוא כתב את החלק הגדול שם בצעירותו, מה? חלק שם, מה?
למה
זה מה שאתה צריך לפי מה שהרב טאו בכל אופן חושב? לא כולם חושבים ככה, נגיד הרב שרקי לא חושב ככה, כן? והרבה לא חושב, אבל מה, למה הרב טאו חושב ככה דעתך?
איך שאני רואה את זה, זה החיבור לעומק ולפשטות של דברי חז"ל, זאת אומרת, כאילו זה כתוב בשפה מאוד פשוטה, וזה מראה לך איך הכל מדוקדק בדברי חז"ל, ואיך מה הרעיונות העמוקים שיש בכל דבר.
הרב טאו, התלמידים שהרב טאו מלמד אותם, תלך פעם לשיעור, לא הייתי בהרבה שיעורים שלו, הייתי בשתי שיעורים כשהייתי בלמדתי בירושלים, שתי שיעורים של הרב טאו, יושבים שם תלמידים בני 40, 50, אתה יודע, יושבים ככה בספר, כל מילה כאילו, אתה יודע, מכניסים בהערות וזה, לא כאלו שלא מבינים, כשקשה להם ללמוד גמרא או משהו.
זה לא הספר הראשון שמוצא עומקים חוץ מהליבה די בכתב הגמרא. יש המון.
בכל אופן, אז אני שמעתי שתי סברות בעניין הזה. סברה אחת זה שבעצם הרב טאו הביא בשלב מסוים ראה שצריך לחזור ליסודות. ובין היה הרב מדבר יותר על היסודות של דרך ארץ, של אמונה, של תורה, של קדושה. מה שבאורות למשל, הרב מדבר על החידושים הגדולים שלו ביחס לציונות, ביחס לכפירה, לדתות וכו'. ובעצם הרב טאו החליט שצריך לחזור ליסודות. עוד הסבר ששמעתי על זה, זה שכן, ולכן זה רלוונטי לענייננו, שאני מספר לכם על זה פה, זה שבאמת בין היה הרב מאוד מרחיב את ביאורי הדברים שלו. בסדר, מה שבמקומות אחרים הוא מקצר, בין היה הרבה פעמים זה דרך להסברה, כי הוא מרחיב את זה, וזה מה שנראה גם אצלנו פה. בסדר? בכל אופן, הסיפור הוא כזה. בסדר? הסיפור הוא כזה. אותו אחד שהגיע לפני רבי, ואמר לו, אשתך, אשתי ובניך בניי. מה הוא התכוון להגיד לו?
מה ששפה שלי.
הבנים שלך ממזרים. בסדר, הרבה יותר חמור. הבנים שלך ממזרים, כי באמת, אשתך אשתי ובניך בניי. מה רבי אומר לו באותה סיטואציה?
אפילו יותר חמור, הבנים שלך ממזרים ואתה גם חוטא.
בדיוק. אמר לרצונך שתשתה כוס של יין? כן, זה בטח מה שכולכם הייתם עושים בסיטואציה כזאת. רצונך שתשתה כוס של יין? לחיים, לא נרים לחיים, אחי. נחגוג את המעמד. שתה ופקע. בסדר, שתה ומת. האו דעת על קמי דרבי, עוד רבי חייש בגרסות, אמר לי, אמך אשתי ואתה בני. ומה זה אומר?
אתה ממזר.
אתה ממזר. אמא שלך היא חוטאת ואתה ממזר. אמר לי, רצונך שתשתה כוס של יין? תמשיך אותך חגיגות. מה?
מה זה לשתות כוס של יין?
כוס של יין.
מה, למה שהוא
יגיד את זה? נכון. מה, אתה לא היית אומר בסיטואציה הזאת?
זה לא קיים, תרבות, אבל זה לא... מה הקשר יין? אני אעביר לך פצצה, אתה צריך לחכות. לא, אני מביא לזה, אני מביא לו אותו בפנים או משהו. אלימות פותרת הכל.
טוב, אבל תראה, יש פשוט אלימות שעובדת טוב יותר. שאתה, מופקה. בסדר?
למה, מה הקשר יין? אולי בעין היין.
בדיוק על זה אמר. אמר רבי חייא. אמר רבי חייא. מישהו יכול להביא לי את הכוס מה... נפלתי את זה, אני לא יכול להביא את הכוס. איפשהו ליד איפה שהייתי אמור לדבר בה, בסדרה. השם שמות. שתי הדקה של יאי. טוב, אמר רבי חייא, האני לצלותי לרבי, זה לא לשוויה בני ממזיר. בסדר? התפילה של רבי הועילה לו, זה שהוא התפלל על זה, שלא להפוך את בניו לממזרים. בסדר, אז אם אתם רוצים שיהיה לכם יכולת בסיטואציה כזאת להביא כוס של יין ולסיים סיפור, אז צריכו להתפלל על זה יום יום.
ולא תפילת
שעה,
אם הם כבר נולדו?
לא, חד ושלום, הם לא ממזרים. הוא התכוון, הכוונה פה היא, שהטיעון הזה של אותו אדם ששתה ופקה יתבטל מיד, מבין? זה לא לשוויה, לשוויה שלא יחשיבו, יתייחסו, בסדר? יהפכו את בניו לממזרים.
לא, אבל הוא אומר, מה זה? לא שהוא יתפלל על הבנים
שלו. לא, כן, כנראה. תודה.
מה זה שהוא יתפלל על הבנים שלו?
הוא?
מה זה להתפלל על הבנים של ממזרים? אם כל נורדו, על תפילת שווי.
לא, מה? לא, 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 זה מה שאני אומר, הבנים לא ממזרים, רק שלא יהפכו, לא יתייחסו לבניו כממזרים.
לא יתייחסו.
כן, תראה, לא לשווי, שלא ישבו את בניו לממזרים. טוב.
מה הייתי רצה לאנשים האלה לבוא אליו ולומר
מדד?
אם זה אמיתי, הייתי אומר,
תתייחס לזה
ברצינות ו...
הוא לא מביא להם קוד של יין. אם זה לא אמיתי, למה הוא מביא להם קוד של יין?
לא, אם הוא יודע שהם שיקור, הוא לא יודע אם אתם מתייחס לזה, הוא אומר כאילו, הוא עונה להם כאילו, אתה יודע, תגיד את זה למישהו אחר.
כן. טוב, אז בואו תראו מה הרב אומר בעין היה. בואו תראו מה הרב אומר בעין היה. יש פה חידושים מדהימים, גם בהקשר שדיברנו עליו, וגם בעוד הקשרים. בסדר? גם בעוד הקשרים. למשל, איך להתייחס לתאוות שיש בדור. האם נכון להילחם בהם? ואיך? בכבוד, מי מתחיל לנו במקור 10?
כשם שבא. כשם שבהכרה החושית ישנם סימנים ותביעות עין, ואף על פי שההכרה של הסימנים אפשר לספור אותם,
לספר אותם
גם כן למי שאינו מכיר את הדברים בעצמו, כדי שגם הוא יכיר על ידם את המבוקש, וההכרה שעל ידי תביעות עין הלא אי אפשר לה להימסר מפה לאוזן לפי שאינו מכיר בחושו הפנימי. מכל מקום להמכיר עצמו תביעות עין עדיף מסימן, ואילו אמר איניש לשלוח הייתה לי לפלניה
לפלניה, כן, תביא לי פלוני, שזה הסימנים שלו, כן.
לפלניה, די סימנה ואי סימנה, ספק ידע לי, ספק לא ידע לי. ואילו אמר, היית לפלניה דעית לתביעות עיני בגבי, ודאי ידע לי.
כן, מישהו שאתה יודע, שאתה מכיר אותו, אז ברור שהוא ידע.
מפני שההכרה הזאת של התביעות עין באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש, שאינה משלת אחרי המקום לשום תנודה רעיונית.
יפה, בסדר, אז קודם כל הוא מגדיר הרב את בדיוק מה שאמרנו פה, מה שהעליתם פה בעצמכם, דוד ואורי אור, שמצד אחד תביעה סימנים מאפשר העברה חיצונית של המידע, מצד שני תביעות עין זה אין בכלל השוואה למידת הוודאות שתביעות עין יוצרת, לעומת מידת הוודאות החלשה שסימנים יוצרים.
מה זה מכוח פנימיות עצמיות?
יפה מאוד, בדיוק, ואת זה צריך להגדיר פה. מה הרב מתכוון כשהוא אומר, בא מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש.
וגם לכאורה זה גם קצת, אפילו לא נכון.
למה?
כי תביעות עין מגיעה מהמוח.
כן, רגע, אבל איפה אתה רואה שהוא מבדיל פה, הוא מנגיד את זה למוח?
בגלל שההכרה הזאת של תביעות עין באה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש.
כן, כרגע הוא לא נגיד את זה למוח, נכון?
כן.
מה הוא רוצה להגיד פה? הוא משווה בין הכרה חושית לבין הכרה שמגיעה מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש. כלומר, יש דברים שבהם אני רואה באופן טכני, מיידי, כן, הרב ירחיב את זה עוד, בסדר? אבל רק בינתיים. אני רואה באופן טכני, מיידי בחוש, בסדר? אני רואה את הסימנים שיש לך על הפנים וכו'. ויש תביעות עין שזה לא מתחיל מזה שנכון, אם נגיד אני רואה את צוריאל, זה לא שאני אומר, נכון, יש לו את האף של צוריאל, הוא בדיוק נוגע בשפתיים, כמו שצוריאל נוגע בשפתיים, יש לו זה, טלטלים, כיפה גדולה, הוא כזה חמוד, צדיק, תלמיד חכם. אז זה לא שזה התהליך שבה אני הולך ומגדיר את צוריאל, נכון? אלא מה, אני פשוט רואה שזה אתה, כאילו, ברור לי שזה אתה, אני יודע מי אתה, אני יודע שזה צוריאל, תראה, זה לא מתחיל מסימנים. אז זה מה שאני מתכוון להגיד פה, מכוח פנימיות עצמיות הבירור שבנפש, כלומר, יש לי איזושהי השגה פנימית בתודעה שלי, לא כזאת שמתחילה מפרטים שעולים מחושים, אלא מכוח זה שאני מכיר אותך בתוכי, מאין סוף סוגים של היכרות, שכשאני רואה אותך, ברור לי שזה אתה. בסדר? עוד מעט הרב יחדד את זה יותר, בסדר? יפה, בכבוד, נאוריי, תמשיך.
אוהד רצה.
אוהד רצה, בכבוד, נועד.
כשם שדברים נמצאים במושגים החושיים, כן הם נמצאים כך במושגים השכליים והמוסריים, בדעות ישרות ואמונות אמיתיות ונכונות. ישנם כאלה שיד השכל הגיוני והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח המתקה.
תראה רגע, קודם כל הרב קובע פה כלל שמה, כמו שיש תביעות עין וסימנים בהכרה חושית של דברים, כלומר בלזהות מישהו או משהו, ככה גם בלזהות מה? דברים שכליים, בסדר? לזהות אמיתות ולזהות אמות מידה מוסריות ולזהות מידות טובות ולזהות אמונות טובות. בסדר? אותו דבר. בכבוד, ישנם כאלה.
ישנם כאלה שיד השכל הגיוני והגבורה המופתית תקיפה בהם להכריח אמיתתם על פי מופתים חותכים ומבוררים שאפשר להעלותם על שפה וספר. וישנם אמנם גם כן אמיתויות כאלה שלבד מה שהם מתעמתים על ידי הכלל של התעמתות כללות אמונות התורה לפרטיה על ידי כללה שמתבורר לנו בבירור גלוי שם כמוהו תחת כל השמיים עוד מסייע להם הרבה כוח ההכרה הפנימית המכרחת את אמיתתם.
בואו רגע תעצור פה כדי שנסביר מה הוא אומר פה. אומר הרב בעצם, גם לגבי האמיתות יש כאלו שאנחנו מבינים אותם על ידי סימנים, מוכיחים אותם על ידי סימנים, ויש כאלו שעל ידי תביעות עין. מה זה סימנים ותביעות עין כשאנחנו מדברים פה לא על הכרה חושית, אלא על פעילות תודעתית, שכלית? מה בפעילות התודעתית זה כמו סימן ומה זה כמו תביעות עין? אומר הרב, סימן זה השכל ההגיוני והגבורה המופתית. בסדר? כלומר שבמהלך לוגי, בהוכחות מופתיות, בסדר? בהוכחות לוגיות, אפשר להוכיח שברור שזה נכון, בסדר? דרך נתונים אמפיריים, כלומר דרך, לא יודע, ממצאים מדעיים וכו', אפשר להוכיח בצורה ברורה שזה נכון. זה סימנים. יש דרך אחרת שהיא תביעות עין. בסדר? שמה זה תביעות עין בעניין הזה? כוח ההכרה הפנימית המכרחת את אמיתתם. בסדר? כלומר, לא דרך תהליך לוגי ברור ודרך ממצאים שאני מוכיח שהם מאופן סטטיסטי כל מיני דברים קורים בעולם וכולי ומוכיח לי משהו, לא דרך הדברים האלו אלא דרך הכרה פנימית. בדיוק כמו תביעות עין שאמרנו קודם, אני רואה את צוריאל, ברור לי שזה צוריאל, לא שום דרך דברים חיצוניים. בסדר? בכל אופן אומר הרב, היתרון של מופתים חותכים ומבוררים זה שאפשר לרשום אותם בספר ולהעלות אותם על שפה, לדבר עליהם. לעומת זאת, ההכרה הפנימית אי אפשר לעשות אותה. בסדר? אי אפשר לעשות אותה. אי אפשר לכתוב אותה על ספר או להגדיר אותה קשה בכל אופן. בכל זאת אומר הרב, ההכרה הזאת כוחה גדול הרבה יותר ממופתים הגיוניים, כשם שתביעות עין עדיף מסימנים. כלומר, הוודאות שאדם מגיע מתוך הכרה כזאת היא הרבה יותר גדולה מאשר דרך כל מיני סימנים, כל מיני הוכחות, כל מיני טענות לוגיות, שתמיד הן עלולות לנפילה, בסדר? ותמיד יכולות להיות חלקיות ולא שלמות. בסדר? התביעות העין היא, ההכרה הפנימית היא הרבה יותר מכרחת את אמיתתם. מה הרב מתכוון כשהוא מוסיף פה את המשפט? שלבד מה שהם מתעמתים על ידי הכלל של התעמתות כללות אמונת התורה לפרטיה, על ידי כללה שנתברר לנו בבירור גלוי שאין כמוהו תחת כל השמיים. בסדר? אומר הרב שבעצם במסורת תורתנו הקדושה, אז יש לנו הוכחות ברורות, בסדר? התעמתות כללות אמונת התורה, כלומר של מסירת התורה מדור לדור, של מסורת ישראל, בסדר? של מה שהכוזרי מעריך בו, בסדר? ולא נעריך בו היום, הכוזרי ורס"ג ועוד, בסדר? על הוודאות הכללית ביציאת מצרים ומתן תורה כהיסטוריה לאומית, שהיא חלק שהיא יסוד הזהות הלאומית שלנו, לא איזשהו מיתוס, נמצאת בתוך מרחב הלאומיות שלנו, וקרתה בפני עשרות אלפי אנשים, ועברה מדור לדור, ועם פרטים ושמות ושנים וכולי, כל הסימנים לזה שמה, שזה נכון, בסדר? אבל אחרי הסימנים האלו, וזה מה שמוכיח גם את הפרטים מתוך הכלל הזה, כלומר, אם זה חלק מהתגלות התורה, זה אומר שגם הפרטים, נכון? גם הם, חלק מהתגלות התורה האמיתית, המסורת האמיתית שעברה מדור לדור. אבל אומר הרב, את הפרטים מצד עצמם, בסדר? טוב, זה, עוד שנייה הוא יפרט, אנחנו מסתייע להם כוח ההכרה הפנימית המכרחת את אמיתתם. כלומר, לא רק שאני מבין שטוב, כל התורה ניתנה מסיני, מסורת מסיני, ולכן יש פה תורת אמת, אלא גם כשאני פוגש כל פרט מהתורה, שאני לא יכול בכל פרט להוכיח אותו בצורה לוגית שהוא מדויק או נכון או לא, וכל מצווה וכל דין וכל וכולי, לזה כבר מצטרף, בנוסף לראיה, להוכחה הכללית, מצטרף לזה גם ההכרה הפנימית, שתביעות העין, שזה פשוט נכון, בסדר? שהדברים האלו הם נכונים. וזה הרבה יותר גדול מהמופתים ההגיוניים. כן. תביעות
העין בעצם שאתה רואה משהו מסוים ואתה מכיר אותו. יודע שהוא נכון, שהוא נמצא. הרבה פעמים באמונה יש לך דברים שאתה לא יכול לחקור אותם, כמו סימנים, כמו שבסגנון, אבל זה גם לא דברים שראית אותם אף פעם בחוש, אתה לא יכול להוכיח אותם. דברים שמצד אחד הם לא קל, זה לא קל, הם פעם וכזה.
אפילו אני אחזק את זה
ואני... רגע, שוב, שוב, תגדיר שוב, עוד פעם תחזור על השאלה, מה השאלה, תחזור?
אני, וואלה, שכחתי מה אמרתי. שאלה, תביעת
העין זה משהו ברור באמונה זה...
נכון. אמרתי שבעצם יש דברים שהם לא זה ולא זה, הם לא תביעת עין, והם גם בעצם לא סימנים.
למה?
אני אמצא לך דוגמה שהאדם עכשיו לא ראה אותם בחוש, לא יודע על מה מדובר עד הסוף, לא ראה את הדברים בחוש. אבל מצד שני, גם בסימנים אין לו דרך להוכיח אותם. זה דברים שהם לא זה ולא זה.
צורי, רצית לחדד?
כן, להוסיף את זה, שאפילו שהרב כותב שאמונה זה לא... אמונה זה לא שכל ולא רגש, אז כאילו, תביעת עין זה לא משהו שאתה יודע. הרב אומר, אמונה זה לא שכל, כי מה החוכמה להאמין במשהו שאתה יודע? זה לא אמונה, זה ידיע. תביעת עין זה משהו שאתה רואה, אתה מכיר, אתה יודע, הכל בסדר. אמונה זה דווקא להפך, אמונה זה לסמוך על משהו, לא להפך, אבל זה אחרת, לסמוך על משהו שאתה לא יודע, בוודאות.
לא, ההגדרה הזאת שלך לא יודע מאיפה הבאת אותה. נכון, זו הגדרה קלאסית מקובלת, שאמונה זה משהו שאני לא ודאי לגביו. אצל הרב לא חושב שזה נכון באופן כללי, הפוך, אמונה זה הדבר שאני הכי ודאי לגביו, כמו שהוא אומר פה, עוד רגע נראה, בסדר? אבל זה ודאות אחרת.
ידיעה ויש ודאות מלא.
אז בואו נראה, הרב גם נותן, עוד מעט נראה, הוא ידבר על הדוגמה שהיא מאוד דומה ביוק למה שנאורי אמר, שאני לא פוגש את זה לא בתביעות עין דרך זה שאני הכרתי את הדבר הזה מבחינת החושים, וגם לא בסימנים שהכרתי דרך החושים. בסדר? בדיוק מה שנוראי מקשה, בואו נמשיך, והוא מתייחס בדיוק לדוגמה שהיא כזאת.
תיוב, תאה.
אמנם, חווה, תמשיך.
איזה שורה?
אנחנו שורה 37. כדי.
אמנם, כדי ששמר ההכרה הגדולה הזאת בצביונה, צריכים הרגשות, התיאורים והקדושים לשמר בנפש על ידי השארת המעשים והתאמת המידות, שהם כילורים לעיני הנפש. ומשמרים את תחושה הפנימי באופן שתכיר את המושגים בכוח צביעות עינה הבריא.
כלומר, מה אומר הרב? שבעצם יש לי קושי עם הצביעות העין הזאת, והיא שהיא מאוד מושפעת מהתארה של העולם הפנימי של האדם. בסדר? של העולם הרגשי, של המעשים והמידות שלו שמשפיעים על הרגשות. בסדר? זה אתגר של נושא צביעות העין. בסדר? בגלל שזה לא משהו חיצוני, אז זה מאוד מושפע מהעולם הפנימי של האדם, ואם העולם הפנימי של האדם מעוות, גם תביעות העין שלו תהיה מעוותת. יפה, וזאת נדע. בכבוד, משמעיה. בטור השני, שורה ראשונה.
וזאת נדע, שאין איך הדבר פה עולם נפתלה, כמו שכתוב.
וכל מה?
וכל מה?
שברא.
שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לצורך תיקונו של העולם. הכלל הזה מתאמת כאן כן בכוחות הנפש, שכל המוכן במציאות מנטלית
מנטיות נפשיות,
הכל הוא לצורך. וכיוון שישנם מושגים כאלה שהם צריכים לשכללו המושגי של האדם, והם נחלקים יפה בעיניו
בעומק הנפש.
עומק הנפש, על ידי מה שמסתכפת הכחה הפנימית לשכל ההגיוני. מובן הטווח, שבאלה צריכה ההיקחות הפנימית הטבעית להשתמש בכוחה, ואסוך הדווח להיות נשען על השכל ההגיוני לבדו, כי לא תמצא הנפש מוכחה שלמה
כי אם.
כי אם כהצטרפות אל הכוח ההכרח השכל. כוח ההכרחה החקשית המובד בתוך תוכה.
יפה, כלומר אומר הרב, יש לי כלל, הקדוש ברוך הוא לא ברא שום דבר בעולמו באופן סתמי בלי סיבה. ולכן אם יש לי כוחות בעולם, זה אומר שהם נבראו לצורך. בכוחות הנפש אומר הרב גם כן, יש לי נטיות נפשי, יש לי צרכים מוסריים בתוכי שיכולים להיחקק בי רק על ידי הצטרפות של ההכרה הפנימית הזאת. אני לא יכול לבנות אותם רק על השכל ההגיוני. כמו שאמרנו, יש דברים שאי אפשר לבנות אותם רק על השכל ההגיוני. ולכן זה אומר שהקדוש ברוך הוא ברא את אותה הכרה פנימית רגשית בשביל שאני אסמוך עליה בסיטואציות האלה. כי הקדוש ברוך הוא לא ברא אותה סתם. בסדר? הקדוש ברוך הוא לא ברא אותה סתם, ואם העולם המוסרי שלי בנוי עליה, נצרח לה, זה אומר שאני חייב להשתמש בה, כי אם אני לא אשתמש בה, אז הנפש לא תמצא מנוחה שלמה. כי אני לא יכול להסתפק רק בכוח הכרת השכל. וממשיך הרב ואומר, שלפי האמת, ההכרה העמוקה הזאת היא עצמית, מורכבת מהמון הקשים הגיוניים דקים, שאי אפשר להפל להסבירם, על כן הם מתגלים בעומק הנפש, בתור הכרה פנימית. כלומר, אומר הרב, ההכרה הזאת היא לא סתם איזשהו, ההכרה הפנימית הזאת, צביעות העין הפנימית הזאת, במושגים של מוסריים למשל, בסדר? וניתן לכם דוגמה. למשל, לכם נראה שמשהו זה מוסרי ומשהו לא. האם על כל דבר כזה אנחנו יודעים להסביר בדיוק? אני אומר, אנחנו חושבים על משהו שהוא מוסרי ומשהו שהוא לא מוסרי. האם בכל דבר שאני חושב שהוא מוסרי או לא מוסרי, אני יודע להוכיח אותו בהוכחות מופתיות, שכליות, למה זה מוסרי וזה לא? מה מגדיר דבר כמוסרי ומה מגדיר אותו כלא?
לא, באיזשהו שלב תצטרך לסמוך על הסכמה של כולם.
אחד מהשתיים, או שאני פשוט חושב שזה הסכמה של כולם, ואין לי מושג מאיפה היא מגיעה הסכמה הזאת, כי גם לי אין דרך לברר למה היא נכונה ולמה היא לא נכונה. או שאני סומך על ההכרה הפנימית שלי, על טביעות העין שלי. בסדר, אפשר כבר להתחיל קצת להכניס את זה למושג שאנחנו רגילים לדבר אותו היום בשפה שלנו, אינטואיציה. כלומר, יש לי איזושהי אינטואיציה בסיסית שלרצוח זה דבר רע. האם אני יודע להוכיח באיזה סיטואציות זה רע ולמה זה רע וכו', זה עוד נושא שאולי נעריך בו בשאלה המוסרית. אבל אם אני יודע להוכיח את זה, לא. בסדר, הרבה פעמים לא. מי אמר מה רע ואיך מגדירים רע? בסדר? תורה. בסדר? אבל אני אומר, ויש גרים שהם לא תורה, שהם דרך ארץ. איך אני מגדיר שם מה טוב ומה רע? אז ברור שיש שם השפעה גדולה להכרה הפנימית. בסדר? להכרה האינטואיטיבית. לא שהיא תהיה שם רק לבדה, כמו שהרב אומר. היא צריכה להצטרף אל השכל. בסדר? אבל ההכרה הזאת היא הרבה יותר עצמית מאשר השכל. ולמה? כי היא מורכבת מהמון הקשים הגיוניים דקים שאי אפשר הפה להסבירם. כלומר, כשיש לי תחושה שמשהו רע, איך הרבה פעמים נוצרת לי התחושה שמשהו רע? כי נפגשתי עם המון המון הופעות שלו והתפשטויות שלו ודברים שקשורים אליו, ולא רק אני נפגשתי, התרבות האנושית נפגשה במשך אלפי שנים עד שהיא יצרה, עד שנוצר מצב שבו כשאני פוגש את הדבר הזה אני סולד ממנו. בסדר? אני לא יודע עכשיו להסביר, להוכיח בדיוק מה הבעיה בו, וביחד עם זה אני סולד ממנו. בסדר? וברור לי שהוא שלילי. יפה. והנה, בסדר, שאלות? יפה. והנה ההתפרצות מפני השכל ההגיוני תוכל לבוא מכוח טעות שכלית, אבל ההתפרצות מפני ההכרה של היושר הפנימי אינה באה כי אם מעקת רצון של איזה תאווה וחפץ שכפי הדמיון תהיה האמת מונעת השגתו במילואו. כלומר, למה אדם הם שוגה בטעויות שכליות מבחינת השכל ההגיוני? בגלל טעות שכלית. בסדר, יש לו טעות לוגית, הוא לא חושב טוב. בסדר, אדם יכול לא לחשוב טוב ולהגיע למסקנות שגויות. אבל למה אדם יש לו חוסר אמון בהכרה של היושר הפנימי? בסדר, למה למשל היטלר מגיע ואומר, הגיע הזמן להשמיד את העם היהודי שהביא את המצפון לעולם, בסדר? שהביא את המצפון לעולם, שמשעבד אותנו, שכובל אותנו, את העולם המוסרי שמחייב אותנו.
כי הוא חולה נפש.
בסדר? כלומר, אין פה איזשהו בירור שכלי, זה לא איזה מהלך לוגי שנבנה ושדנים איתו על מהלך לוגי. בסדר? חולה נפש, כי פשוטו, אגב, חולה נפש מהמוכשרים שידע האנושות כנראה, ולכן גם הפך את העולם. אז תמצא הרשעה מקום להוות אדם בריבו, כן, אני בשורה 59, ולהקש בקרבו את כוח ההכרה הפנימית, עד שחושו הפנימי יתבלבל. בסדר? כשלאדם יש תחושה, כן, אומר הרב, כשלאדם יש תחושה שהתאוות שלו, לא, הוא לא יכול לממש את התאוות שלו, אם הוא ילך על פי אמות המידה המוסריות, אז בצורה טבעית, ההכרה הפנימית שלו, שלהם, תלך ותתבלבל. בסדר? כלומר, הם אומרים חז"ל, לא עבדו ישראל עבודה זרה, אלא בשביל להתיר להם את העריות. בסדר? כלומר, יש לי תאווה פנימית, התאווה הזאת גורמת לי לחוש שאני לא אוכל לממש את התאוות שחשובות לי אם אני נותן אמון, אם אני מקשיב להכרות הפנימיות שלי, לאינטואיציות הטבעיות הפנימיות האלו, ולכן אני הולך ומטשטש אותם, בסדר? מתכחש אליהם, הולכות ומתבלבלים לנגד עיניי. אגב, לגבי הסיפור של, של היטלר ושל מלחמת העולם השנייה שם, מה אחד ההסברים הידועים לכל התהליך שצמח של של נאציזם, למה צמח הנאציזם בחברה הגרמנית? מלחמת העולם הראשונה, בסדר? בגלל מלחמת העולם הראשונה, שנכון שהשפילו אותה מאוד, כן, ההסכמות שלכם מלחמת העולם הראשונה השפילו מאוד את האומה הגרמנית, ודחקו אותה לפינה, והוציאו אותה בתור הארורה והרשעה בכל הסיטואציה, והביאו אותה למצב כלכלי קשה וכו', ואז ככה לאט לאט הלך וצמח, היטלר בדיוק הגיע בנקודה הזאת של, הנה, כל המוסריות הזאת של העולם דופקת לנו את החיים, דופקת לנו את התאוות, דופקת לנו את מה שאנחנו רוצים להיות אומה, להיות חזקים, להיות גיבורים, וככה הוא הצליח. בסדר? סתם, מבחינת התיאור ההיסטורי של דברים, אני מדבר, כן.
אני יכול להסביר טיפה את הקשר בין חטא המרגלים לבין זה שהעם כאילו בחר להשפחותם על עסקי עריות?
בין חטא המרגלים לבין זה שהעם בחר למשפחותיו על עסקי עריות. אתה אומר, למה שם הם בוחרים על עסקי עריות כשיש את חטא המרגלים? אם הייתי יודע, הייתי יכול. בכל אופן, ממשיך הרב אומר, הבלבול, אני קורא בשורה 60, בסדר? שורה 60, דבי רוצה לקרוא?
כן.
והבלבול, אתה רואה מהפסיק שם 30.
והבלבול התראה לעיניים בדמות ספקנות מחקרית, המתלת ספק שלכאורה ראוי להתנפק. אבל הראוי הזה אינו בא כי אם ערבוב הדעת ושכחת הערך של הכרה חושית שהיא דוגמת צביעות העין השכלית.
בסדר? באמת הכפירה אומרת, מביאה טענות, מביאה אידיאולוגיה, בסדר? מבקרת, אומרת, אתה סתם נותן אמון באינטואיציות המוסריות שלך, בסדר? אבל הראוי הזה אינו בא, כי אם ירבו ודעת, חבוד.
ובהתחלת כוח הנפש, בעצם טבעה ורגשה פנימי נשארת צולעת רק על הכוח הגיוני לבדו, שאומנם יוכל גם הוא להוציא דברים מושכלים לאור, אבל לא בכל אותו החום והוודאות הפנימית שהיא עושה כן בהיות החוש הפנימי והקרה הרגשית משתמרת מבריאותה.
יפה. בסדר, כלומר, בעצם נוצר מצב שבו בגלל התאוות שלנו, התאוות של הכפירה, היא לא נותנת אמון באינטואיציות הטבעיות שלה, ובעצם בזה היא נופלת. בסדר? בגלל שאי אפשר להסתפק רק בהכרות השכליות. הם לא מגיעים לאותה מידת ודאות והזדהות כמו ההכרות השכליות.
למה? כי אפשר להפיל אותם?
מה זה?
זה איזשהו מהלך לוגי מסוים שאפשר להפיל אותו?
בגלל שזה מהלך לוגי מסוים שאפשר להפיל. א', בגלל שתמיד יש לך תחושה שאולי זה לא נכון עד הסוף, זה לא מדויק, אפשר להקשות על זה, בסדר, זה אחד, נכון, אחד הדברים, וזה מה שרבי נחמן אומר, לכן הוא מדבר על זה, אם אני זוכר נכון. דבר שני, בגלל שאם אני אוכיח לך שנגיד סיגריות זה לא בריא באופן שכלי, אבל לא תחווה את זה בצורה רגישית. לעומת אדם שנגיד יחטוף סרטן ריאות או גרון, או שאבא שלו חטף סרטן ריאות או גרון, אז על איזה אחד מהם זה ישפיע יותר? לא לעשן?
שני.
נכון? כלומר, בסוף זה לא מביא לאותה, זה רחוק מאוד לרמת ההזדהות הזאת. עכשיו, שימו לב, איפה אנחנו רואים בחיים של כל אחד מאיתנו את ההכרות הפנימיות האלו? וזה בדיוק המקרה שכאן הרב מסביר את הסיפור של רבי. הדוגמה לזה בחיים הפרטיים, אפילו החומרים, היא השקט הנמצא במצב המשפחה, העונג, האמון, האהבה, השלום ונחת הרוח, הנמשך מהיחס הבטוח של כל איש לאשת בריתו. שמזה תוצאות לאהבתו לבניו, וההשפעות הטובות שיוטות מזה על כל מרחב החיים הכלליים והפרטיים, הלא אין להם ספורות. מישהו כאן יכול לדעת בוודאות שאמא שלו זה אמא שלו, ואבא שלו זה אבא שלו, ואחים שלו זה אחים שלו? כן, איך אתה יכול לדעת את זה?
בדיקה גנטית.
בדיקה גנטית, אולי זה אופציה, אבל אני לא בטוח שאם בדיקה גנטית יכולה לבדוק את זה בוודאות, לא משנה. אף אחד בעולם, אף אחד בעולם לא בדק את זה, לא בדק את זה כדי לדעת שההורים שלו זה הורים שלו, נכון? כמעט אף אחד בעולם, נכון? נכון, כמעט אף אחד בעולם?
כן.
יפה. זה רק משוגע בדיקה, עושים את זה. אגב, אני גם לא טוב שבדיקה גנטית יכולה להוכיח, בגלל שמה זה בדיקה גנטית? שיש... כן, אבל איך הבדיקות הגנטיות בכלל יכולות לדעת שמה שהם, הממצאים שהם מוצאים, זה אומר שזה הבן של האבא? איך אפשר לדעת את זה?
זה אותו, יש
בזה
עקבות של
ה-DNA. בסדר, אבל איך אני יודע שהעקבות של ה-DNA מתבטאים בצורה הזאת גם אצל הילדים ביחס להורים, ושהם עוברים מההורים לילדים? איך אני יודע שאותם עקבות הם אלו שאמורים לעבור ולא עקבות אחרות?
זה עם התאמה.
כן, ואיך אני יודע שההתאמה הזאת היא זאתי שמבדלת לי שזה הבן של? אני משער שהדרך שבודקים את זה, זה כי עושים מחקרים על כאלו שיודעים שזה אבא וזה הבן, הולכים למשפחות, ובודקים איזה דברים עוברים בצורה גנטית, ולפי זה אנחנו יודעים על כאלו שאנחנו לא יודעים שהם אבא ובן. מה?
יש לך DNA מורכב משני פסים.
כן.
פס אחד מאבא, פס אחד מאמא.
איך ידעו שזה מאבא ומאמא? איך הכל מתחיל? איך היה אפשר לאמת את זה? כשגילו, הרי לא ידעו בהתחלה שככה זה עובד, נכון שככה חוקי התורשה עובדים. איך ידעו את זה? אני די בטוח, אבל שוב, צריך לבדוק את זה, לא משנה, זה לא קריטי לענייננו, זה שהתחילו לבדוק את זה על כאלו שיונים שהם אבא ובן אחד של השני. ואז אמרו, הנה, אתה רואה שזה מה שעובר. אחרת איך יכלו לתקף את זה, אתה מבין? הרי זה מתחיל ממעלים תזה, מעלים מחשבה, צריך לבדוק אותה במציאות האם היא נכונה. בכל אופן, ככה אני משאר שגילו את זה, ולכן זה מראש יסתמך את זה, אבל עזבו, זה לא כל כך משנה לענייננו. במציאות הנורמלית, אף אחד פה אני משאר, נכון? אף אחד פה לא עשה בדיקה גנטית לדעת עם ההורים שלו, עם ההורים שלו, ובכל זאת אין לו שמץ של מושג שזה נכון, כי אין לו שום דרך להוכיח את זה. מאיפה אתה יכול להוכיח את זה? בסדר? ובכל זאת ברור לנו שזה נכון. ובלי שזה יהיה ברור לנו, אי אפשר לחיות ביחד, אי אפשר לחיות חיי משפחה ביחד, חיי זוגיות, אהבה, קרבה לאבא ולאמא ולאשתי. אי אפשר בכלל והנה, כאשר נחקור אל עומק יסודם, במה האמון הזה תלוי? גם הבית היותר מלא צניעות ועוד קדושה. אחרי כל החשמונות נמצא שהיסוד העיקרי לזה, שוב, אפשר לעשות בדיקות גנטיות, אבל היסוד העיקרי לזה בחברה האנושית, הוא ההכרה הפנימית, שאמת ההיגיון קצרה להכיל את גודל בירורה. המשפט ההגיוני עומד למטה מכוח בירור הנעלה הזה, כערך הסימנים אל תביעות עין. זה שברור לי שזה ההורים שלי, בסדר? ואני לא יודע למה, אבל ברור לי שזה ההורים שלי, זה הרבה יותר ודאי לי מאשר סימנים רבים שיביאו לי שזה ההורים שלי.
יש גם אבל הרב מאומצים שמרגישים כאילו זה ההורים שלהם.
נכון. שהם
לא באמת ידעו
מההורים
האמיתיים שלהם, אתם לא באמת
משוות. זהו, אז א', שוב, אפשר לשאול את זה על כל מיני שאלות שהם יכולים לשאול וכו', אבל מה שרלוונטי לענייננו זה שאני לא אומר שלא יכול להיות טעויות. מהוודאות הזאת. אבל בכל אופן, ההכרה הפנימית, כמו שיכול להיות טעויות מסימנים, כמו שמחקרים במהלך השנים, נכון? אפשר להגיד שהסטטיסטיקה של כל התפתחות המדע, זה שכנראה כל חוק מדעי יתברר כשגוי, או לפחות כשגוי חלקית. כי עובדה שכל התיאוריות המדעיות עד היום הופרכו לתיאוריות הנוכחיות, בסדר? כלומר...
דויקו.
מה?
דויקו.
חלקם דויקו, חלקם הופרכו. בסדר? חלקם, בחלקם זה החלפה לגמרי של, של, של כל ה, של כל התפיסה. אבל לענייננו, זה לא אומר שאין טעויות, אבל זה רק אומר שזה הבסיס של הכרות יסודיות שלנו בחיים, בסדר? ומכל מקום, דווקא מפני גודל כוח הבירור הפנימי שאינו נמדד במידת הסברות החיצוניות, יש בו שליטה למי שנשמתו נשחטת לגמרי, עד שאינו מכיר כלל את הערך והאפשרויות של איכות הכרה פנימית בטוחה כזאת. להיות מבטא דברי הזאת נגד האמת הברורה והגלויה הזאת. דווקא בגלל שזה הכרה פנימית, אדם עלול, אדם נשחט, עלול לבוא ולבטל אותה. בסדר? אומר הרב, אותו דבר זה גם קיים, אותו דבר אומר הרב, זה היחס של הכפירה לאמונת ישראל. בסדר? היחס של הכפירה לאמונת ישראל. בואו נראה בשורה 6, תבואו איתי לשורה 6. כן, אני רק אסכם את מה שאמר הרב אומר, או שנמשיך את זה כבר פעם הבאה. נעשה בואו נמשיך את זה בפעם הבאה, בואו נמשיך לפי הסדר. בסדר, אני חוזר לאותה מחלה, בסדר? שורה 84. לאותה מחלה של עזות הפנים אין ראוי לבוא במשפט הגיוני. כי אין יכול ליבה מחוסר כוח הגיוני בזה, כי היא מחוסר כוח מוסרי. אל תלך עכשיו ותוכיח כל מיני טענות לוגיות, זה נכון, זה לא נכון, זה בכלל לא נושא של הכפירה הזאת. על כן, מפני שהוא מכל מקום מתלבש בצורת ביקורת הגיונית, צריך לגלות את יסוד המגמה. למה באה נטייה משונה והפוכה מדרכי טבע הנפש כזאת? הלא רק בשביל שאיזה נטייה של רצון מעיקה. כלומר, אתה צריך לברר למה האדם הזה רוצה את הכפירה הזאת, בסדר? מה בעצם המגמה שלו? מה האינטרס שלו בזה שהוא כופר בהכרות פנימיות ודאיות כאלו? על כן צריך למלות, ושימו לב, מה אומר הרב, מה הפתרון? תשמעו איזה חידוש מדהים, בסדר? מה אומר הרב, איך מתמודדים עם תנועה כזאת? צריך למלות את הנטייה. דווקא לאפשר לתאווה הזאת להופיע בעולם, להגיד לה איך היא יכולה ליהנות מהטייבת שלה, של אותה כפירה. אם אפשר בפועל, היא אינה מושחתת באמת. כלומר, אם באמת הכפירה הזאת מרגישה שמה שהיא, שמה שהיא מתאווה לו, היא לא תוכל לעשות אותו, אם היא לא תתכחש לאינטואיציות האלו, אז תאפשר לה, אם אפשר, לעשות את אותו הדבר. כן, למשל, אם אדם חושב שהוא לא יוכל לשבת כל היום עם בירות ובשר וחברים כל ערב ולעשות צחוקים בגלל שהוא לומד תורה וזה גורם לו לחשוב שהוא לא יכול ליהנות מהחיים, אז תגיד לו, שמע, חביבי, מותר לך, לא יודע אם זה הדבר הכי טוב בעולם שכל ערב, לא שזה רע לשבת עם בירות וחברים ובשר, זה טוב, זה מעולה, אבל כל ערב לשבת ולבזבז מזה חצי לילה, כל לילה, לא הייתי אומר שזה טוב, כן? אבל אם זה מה שאתה מרגיש, אם זה התאווה שלך, מה?
בתנאי
שאתה קם לסדר בוקר. בתנאי שאתה קם לסדר בוקר, וגם אתה יודע, חוויה הזמן שלך בערב, אולי יש לך דברים יותר חשובים מאשר לשבת כל יום בירה ובשר. אבל אם זה מה שיגורם לאדם להרגיש שהקשר שלו, נגיד, לתורת ישראל, לאמונה, למוסריות, הופך את החיים שלו להיות חיים עצובים, אז תגיד לו, שמע, זה לא הדבר הכי גבוה שיש, אבל מבחינת הגבולות ההלכתיים, היבשים, זה אפשרי. בסדר? אם זה אפשרי כמובן, יש דברים שלא אפשרי, בסדר? אם יש לו תאוות של גילוי עריות.
השם ישמור.
השם ישמור. אז לא, בסדר? ואז מה האופציה השנייה, אם זה לא אפשרי? לצייר מה יהיה משפט הביקורת הזאת, אם אותה התביעה הרצונית לא הייתה לה. שבזה יבטל כוח העזות המתלבש במסווה המחקר. כלומר, אם זה משהו שאפשר להתיר אותו מבחינה הלכתית, ושגם אם הוא לא טוב כל כך, אז תתיר לו את זה. ואם זה משהו, כן, אל תגיד שזה אידיאלי, אבל תתיר לו. ואם זה משהו שאי אפשר להתיר אותו, אז תנסה לברר, רגע, אם לא באמת, אם לא הלך את האינטרס הזה, האם היית אומרת אותה ביקורת או לא? כלומר, תנסה לחשוף איך האינטרס הזה הוא זה שמייצר את הביקורת השכלית, אם זה באמת המצב, אם זה באמת המצב. בדיוק, אתה לא באמת אובייקטיבי, באמת כל מה שבא לך זה להתיר הרעיות, בסדר? בשביל זה אתה הולך לעבוד עבודה זרה, לא, אתה חס ושלום, בסדר? ו... בסדר, זה מה שאומר הרב, הפתרון להתמודד עם דבר כזה. אגב, למשל, אפילו, שימו לב איך הרב כאילו משתמש ביסוד הזה, אפילו למשל בנושא של מה שדיברנו בתחילת שנה של משקף זכור, אומר הרב שיש דרך שבה התורה התירה לכאלו שלא בריאים לנפשם, לעשות משהו שדומה למשקף זכור עם נשותיהם, בסדר? וזה בשביל אנשים לא בריאים בנפשם, לתת להם מקום לעולם למחלה הנפשית שלהם, אבל לתת להם מקום לעשות את זה בהיתר. בסדר, לא משנה כרגע מה הוא אומר שם, וזה כמובן, הכוונה רק עם נשותיהם, אמרתי, עם האישה שלהם.
די, זה אסור.
לא.
כי זה לא דרך פיה.
אז זה מה שהרב אומר, שזה משהו שהוא לא לכתחילאי, אבל שלאנשים שחולים בנפשם, יש אפשרות לעשות את זה, וזה מאוד, זה המשך של העיקרון פה.
זה קצת קשה, אני לא מאוד קשה.
לא, כי יש בזה מחלוקת פסקים, עזוב, זה לא הנושא
שלנו. לא, 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 על העיקרון, העיקרון הוא מאוד מאוד קשה.
העיקרון קשה.
יש משהו עשו, מישהו חולה, עושים את זה שבת, מישהו חולה.
לא, בוא נרפא אותו. בוא נרפא אותו במקום. לא בגלל שהוא חולה, ניתן לו לשמש את החולה הזה
בצורה... וזה השאלה, אומר הרב השאלה איך מרפאים אותו. קודם כל, כמו שאמרתי עכשיו, כן, שאף אחד לא ייקח הלכה למעשה, חס ושלום, בטח גם אף אחד, כולם פה בריאים בנפשם, אבל גם אם יש שאלות, אז לא אמרתי את זה בשביל פסיקת ההלכה כרגע, בסדר? פסיקת ההלכה צריך לפני עצמו ללמוד את זה. זה סוגיה, שנייה, בסוגיית של פסיקת ההלכה, הרב מדבר שם על ההיתר ההלכתי שיש בהקשרים מסוימים בעניין הזה. לענייננו, אומר הרב, איך תרפא אדם? איך תרפא? אם אני ארפא אותו, אם זה אדם שמרגיש שזה התאווה שלו, ואם אני לא אתן לו את זה, אז הוא יתרחק מהעולם הפנימי הרוחני שלו. אז הריפוי זה שאני אתן לו את התאווה בדרך יותר. שאני אבין שהאדם הזה לא במדרגה שלך. תבין, אתה נמצא במדרגה גבוהה, אבל אדם אחר לא בהכרח נמצא במדרגה שלך, אז איך תרומם אותו? בוא תגדיר טוב טוב מה באמת מותר ומה אסור. וביחד עם זה שאתה אומר לו, שמה, מותר לעשות גם את הדברים שאתה מתהווה אליהם, שהם לא כל כך טובים, מותר לעשות אותם, ביחד עם זה תלמד אותו תורה וכו', ותוביל אותו, מתוך זה הוא ייפתח לתהליך פנימי, שהוא כבר יבין שזה שטויות. זה המטרה בסוף, כן? זה מה שאומר רב בהמשך, שיבין שבסוף שזה שטויות, שזה מיותר, שאין צורך. אבל זה יתחיל מזה שאתה לא תחייב אותו, לא תגיד לו שאסור מה שמותר, גם אם זה לא הולך התחילה.
אתה לא מנתק אותו ישר מהתאווה, לא משנה כמה הוא ילמד וכמה שהוא יבין שהדבר הזה הוא גרוע, כל עוד הוא אחוז בתוך התאווה, שום דבר לא יעניין אותו.
יפה, ולכן אומר הרב שהשאלה פה, אם זה מותר לפי התורה או אסור לפי התורה. אם זה אסור לפי התורה, אז באמת שום דבר לא יעניין אותו, והוא בהכרח יהיה קשור לטומאה ולא לקדושה. אבל אם התורה מאפשרת את זה, רק זה לא אידיאלי, אז זה לא ככה. הרי שזה לא ככה, שהתורה אפשרה את זה. זה לא אידיאל, זה לא מידת חסידות, זה לא מה שראוי, זה אפילו לא, אולי חברה מתוקנת. אבל זה אופציה שהתורה אפשרה אותה, ולכן אני מבין שכחלק מהתהליך של ההתגדלות יש לה מקום. בסדר, לא עושה לה אידיאליזציה, אבל אני מבין שכחלק מהתהליך של הריפוי, של ההתגדלות, יש לה מקום. וזה מה שאומר הרב בהקשר של ההתמודדות עם הכפירה הזאת, בסדר? בפרט שההתמודדות פה היא לא עם טענות שכליות, אלא עם תאוות. בסדר? ולכן, זה תאוות שמתעטפות בטענות שכליות. טוב, כבר גלשנו מעבר לזמננו. בפעם הבאה, גם בעזרת השם, נסיים את הנקודה הזאת, וגם אני אראה לכם כמה נתונים, סטטיסטיקות, בעניין הזה של הכפירה, כמה כפירה קשורה לתאוות וכמה היא קשורה לטיעונים שכליים. בסדר? אז פעם הבאה, גם אני אראה לכם דברים בהקשר הזה. נתונים מהשטח בקשר למה שהרב טוען פה. חזק וברוך.